עכשיו איתכם, פרשת השבוע עם הרב מאיר גולדווירט.
השבת, פרשת וישב, אנחנו נכנסים לחלק האחרון של ספר בראשית, שעוסק ברובו ביוסף ואחיו. סוגיה מאוד מעניינת, על פניו הדברים נראים מאוד מוכרים כבר מהגן, מהחדר, יוסף, האחים, כל מה שקרה, אבל כל פעם בעיון בסוגיה מגלים היבטים מאוד מאוד מעניינים, דרך אבותינו הראשונים והאחרונים, וכמובן איך הדברים מתחברים אלינו ליום יום שלנו. אז נראה בעזרת השם כמה דברים מאוד מעניינים בפרשה הזאת, ונפתח את הדברים במספר שאלות, פשוט להבין את פשוטם של הפסוקים. התורה פותחת, וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצון, והוא נער את בני בילה ואת בני זיפה נשי אביו. האמירה הזאת היא מאוד משמעותית. יוסף הוא בן 17, אבל יש לו אישיות של מנהיג. הוא רואה את אחיו בצון, למרות צעירותו, מראה להם איך עובדים עם הצון, היום זה הצון שבשדה, מחר זה להניג דברים נוספים שיוסף עושה במשך חייו. יש לו יכולות והשפעה מיוחדת במינה. והפרט הזה הוא מאוד משמעותי לכל המשך הסיפור. ואז באה התורה ומספרת על הקטונת הפסים שיעקב עושה ליוסף, והתגובה של האחים, אני רק מצטט קטעי פסוקים, וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום, ויוסיפו עוד שנוא אותו, בהמשך פעם נוספת, ויוסיפו עוד שנוא אותו על חלומותיו ועל דבריו. כמה עוד אחרי העוד יש לא יודע, אבל יש, כי התורה כותבת את זה. ובהמשך, ויקנו בו אחיו, בדרך כלל קודם מקנים ואחר כך שונים. קינה שבאה אחרי שנאה, ירחם השם. בהמשך, ויראו אותו מרחוק. כמובן את מי? את יוסף. אבל לא כתוב את השם. אין לו כבר שם אצל האחים, זה אותו. והתנכלו אותו לעמיתו. הנה בעל החלומות על הזה בא. החולם הגיע. לכו ונהרגהו ונשליחהו באחד הבורות. ובהמשך, שמביאים את קטונת הפסים ליעקב, הקרנה, הקטונת בנך היא. דהיינו, הוא הבן שלך, אבל הוא לא אח שלנו. זאת אומרת, יש לנו פה פסוקים שפשוט קשה לקרוא אותם. שנאה, קנאה, נוראה, בין האחים ליוסף. עד כדי, לכו ונהרגהו. עד כדי, בנך ולא אחינו. שאלתנו הראשונה היא, מה הביא את האחים לשנאה כל כך נוראה, עד כדי רצון להרוג את יוסף? אלה שבטי קה, אלה העמודים שכל האומה שלנו עומדת עליהם. האבות והשבטים, איך קורה דבר כזה? בין יוסף ואחיו. זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, בהמשך הפרשה, אומר יעקב ליוסף, הלא אחיך רואים בשכם, לך ושלחך עליהם. הוא לא יודע למה. התגובה של יוסף, הנה הנה, אבא מבקש, אין שאלות. הנה הנה. ויאמר לו, לך נראה את שלום אחיך, ואת שלום הצאן, והשיבני דבר. וישלחהו מעמק חברון, ויבוא שכם. אומר רשי, הנני לשון ענווה וזריזות. והוא ידע ששונאים אותו. אין רשי, אין הרמב"ן מציינים את זה. בכל זאת, הוא הולך. ברור, אבא ביקש, אין שאלות. אבל ברגע שהוא מגיע לשכם, ושם הוא כבר לא מוצא את אחיו, ההיגיון מבקש לחזור הביתה. מצד אחד הוא שמע בקולו של אבא, מצד שני הוא לא לקח סיכון לפגוש את האחים, כי מי יודע מה הם יעשו לו? מי יודע מה הולך להיות? אז היה ראוי שהוא יבוא הביתה, יגיד אבא ניסיתי, נחכה עד שהם יבואו, ואתה כבר תפתור את כל המתחים שקיימים בינינו. השאלתנו השנייה היא, מדוע יוסף בכל זאת מתאמץ להגיע לאחים? פוגש איש, שואל אותו מה תבקש, את אחי, סתם אמר לו אחי, והנה, אומר לו, שמעתי נסוד אותן. מה ראה יוסף כל כך להתאמץ להגיע לאחים? זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית, כשיוסף כבר נמצא במצרים, עובר את הסיפור עם אשת פוטיפר, שמעלילה עליו, הוא בבית האסורים, חוזרת התורה ואומרת פעם אחר פעם, שש פעמים, ויתנו אל בית הסוהר, ויהי שם בבית הסוהר, ויתן שר בית הסוהר, ויתן חנו בעיני שר בית הסוהר, וכך הלאה. בית הסוהר, זה המקום שהוא היה. אבל כשהוא מבקש משר המשקים, ואומר לו, גנוב גונבתי מארץ העברים, וגם פה להסיתי מיומה, כי שמו אותי בבור, שאלתנו השלישית, מה ראה יוסף לקרוא לבית האסורים, לבית הסוהר, בור. שאלה רביעית ואחרונה, כשהאחים כבר מגיעים למצרים, פונה אליהם יוסף מיד, ויזכור יוסף את חלמותיו אשר חלם להם, ויאמר עליהם, מרגלים אתם, לראות את ערוות הארץ באתם. והם מסבירים לו, לא, היה אח, הלך לאיבוד, מנסים לחפש אותו, לכן נכנסנו מכל שער, לא מעניין אותו. עוד פעם, ויאמר עליהם יוסף, הוא אשר דיברתי עליכם, למה מרגלים אתם? שאלתנו הרביעית והאחרונה, מה ראה יוסף? לומר לאחיו מרגלים אתם, לא להגיד להם שקרנים, רמאים, גנבים. למה דווקא מרגלים? רק בסוגריים, חשוב לדעת את דברי מדרש רבה, איך יוסף בכלל ידע שהם הגיעו למצרים? כי לכל פקיד במשטרת הגבולות, שצריך להחתים את הדרכון או איזה תעודה, היה מאחורי השנב, רק שהוא רואה את זה, רשימה של שמות. ראובן בן יעקב בן יצחק, שמעון בן יעקב בן יצחק. ברגע שמגיע כזה שם, בשאלון שממנים כל המגיעים למצרים, ישר בטלפון האדום, מתקשרים לאחראי על כל משטרת הגבולות. ומי הם היו? מנשה ואפרים. ולכן מיד עצרו אותם. בסוגריים. נזכור את זה. זה יועיל בהמשך. בכל אופן, לענייננו כרגע, אלה הם השאלות. בדרך השאלות האלה נראה פה באמת דבר מדהים, 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 נפלא עד מאוד. בעניינם של יוסף ואחיו. שוב בקיצור, שאלתנו הראשונה, איך קורה שהאחים מגיעים לכזאת שנאה תאומית, עד כדי רצון להרוג את יוסף? שאלה נוספת, מה ראה יוסף להתאמץ כל כך, ולא לוותר גם שלא ראה את האחים בשכם, לחפש אותם עד שהוא יגיע אליהם, הרי הוא מסכן את עצמו, אנחנו יודעים בדיוק כמה הוא סכן את עצמו, למה הוא לקח על עצמו את זה? דבר שלישי, מה ראה יוסף לקרוא לבית הסוהר, שהתורה מדגישה את זה פעם אחר פעם, בשם בור, כי שמו אותי בבור? ושאלה רביעית ואחרונה, מהו ההסבר שיוסף קורא לאחיו כל הזמן מרגלים מרגלים? למה הוא פונה אליהם דווקא במילת גנאי הזאת, ולא רמאים, שקרנים או כל דבר אחר? אז כדי לענות על השאלות, נפתח בסייעתא דשמיא בצורה הבאה. בבית, אצל האבות והאימהות, יש ויכוחים. דבר טבעי, אנשים רואים דברים אחרת. וכל הוויכוחים האלה, אמא צודקת. בין אברהם ושרה הם לגרש את ישמעאל, אומר בורא עולם כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה. מי ראוי לברכה, יצחק או יעקב או עשיו? רבקה צדקה ויצחק מאשר, ואומר על יעקב גם ברוך יהיה. בין רחל ויעקב, היה ויכוח בתורה הכי קצר שישנו, אבל הכי ארוך שקיים. בלידה, היא מתבשרת שזה בן, והיא גם מבינה שהיא הולכת למות. המילים האחרונות שהיא אמרה פה בעולם, רחל, המילים האחרונות שרחל אמרה, למילדת, אמרי לאבא שלו, שיקרא לו בברית בן עוני. ויעקב לא מוכן בשום פנים ואופן לתת לו כזה שם. ויעקב קרא לו בנימין. מה פירוש? אומרת רחל, בן עוני זה אנינות. הזמן הקשה ביותר באבלות מהפטירה ועד הקבורה. הוא פה אבל הוא לא פה. אומרת רחל, עוד יהיה הרבה אנינות, הרבה אבלות, הרבה צער והרבה גלויות. יעקב, תתעורר, לא חזרנו לארץ ישראל, אומרת רחל, לנצח. למה יעקב חשב שחזרנו לנצח? כי בברית בין הבתרים, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, דור רביעי ישובו הנה. אברהם הוא הראשון, הדור הראשון, יצחק הדור השני, יעקב הדור השלישי, והילדים דור רביעי. אומרת לו רחל, לא, לא, זה לא הכוונה. דור רביעי ישובו הנה, מה כתוב בהקשר לכך? ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדו, ועינו אותם 400 שנה. כן? דור רביעי ישובו הם. פירוש הדבר, אם אנחנו נהיה גרים בארץ אחרת, אז קודם אנחנו צריכים להיות בארץ שלנו. אדם שנולד בניו יורק או באירופה, הוא לא גר, הוא תושב המקום. יש לו דרכון, יש לו תעודת זהות מזהה של אותו מקום שבו הוא נולד. כדי להיות גר במקום אחר, אדם צריך להיות במקום חיותו הטבעי, בארצו, במולדתו, ואז כשהוא עובר למקום אחר, הוא גר בארץ אחרת. שבורא עולם אמר, גר יהיה זרעך, ודור רביעי ישובו הנה, זה אחרי שכולנו נהיה בבית, בארץ ישראל, זה יעקב שחזר עם המשפחה, ויגיע הזמן, וכולם עוברים לארץ אחרת. אז אנחנו גרים במקום אחר. ושם, משם, דור רביעי ישובו הנה. דור רביעי. משם. אם לא היה הגה ולא היה חטא מרגלים, היינו חוזרים לנצח. יצחק, יעקב לא מקבל את זה. יעקב מבין שזהו, עכשיו הגאולה תגיע. וגם בפתרון החלומות, שמש ירח משתחווים לי ואביו שמר את הדבר, כי רחל מסמלת את הירח, עוד מעט יהיה תחיית המתים. זאת האווירה בבית. כך גדלים. ובבית הזה שכך גדלים, וזאת האווירה, בוקר אחד קם יוסף, שכבר יצר מתח בבית, ואומר, חלמתי שמשתחווים לי, משתחווים לאלומתי. במילים אחרות אומר להם יוסף, כך מבינים את זה האחים, מה שאמא שלי אמרה בלידה, היא צדקה. יהיה עוד גלות, אבלות ואנינות, כי אין מצב, שיהודי משתחווה ליהודי בארץ ישראל. זה דבר שיכול להיות רק במקום לא נורמלי, מציאות כזאת לא נורמלית. מקום לא נורמלי זה גלות. שם יכול להיות שיהודי משתחווה ליהודי. אבל בארץ ישראל לא יכול להיות. אז אם בעצם, אחים מבינים, יוסף חולם שמשתחווים, זאת אומרת יהיה גלות. הוא ממשיך בעקבות אמא. ויוסף יש לו כוח, השפעה אדיר, כוח הנהגה בלתי רגיל, הוא יכול להרוס את הבית עם הכוח שלו, עם ההסתכלות הזו. אומרים לו, אתה את הבית לא תהרוס. אנחנו קודם נגמור איתך, לפני שאתה תהרוס את הבית. הנה בא לחלומות על הזה, בא לכו ונהרגל. ורגע נעצור, ונעבור עכשיו ליוסף. מי הרגע שאחים החליטו ניתוק טוטלי מיוסף עד כדי הריגה, והם נעלמו, נסו להם, לשכם, רחוק מהבית, אומרים חז'ל. ויעקב שולח את יוסף מרגע זה כל צעד שיוסף עושה, הוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא נותן לו יד והולך איתו. בואו ונראה לאורך כל הדרך. כל הדרך. יעקב שולח אותו. הוא הולך כי אבא ביקש. הוא מגיע לשכם, לא מוצא אותם. הוא מסתובב בשדות. וימצאו איש. והנה תועה בשדה. ואמר לו, מה תבקש? אם מותר לשאול, קחו שכונה בכל מקום בעולם, שאין בה בכלל יהודים. בכלל. באירופה, ארצות הברית, לא משנה איפה. ואתם מגיעים לאותו מקום, מחפשים איזה כתובת, מחפשים איזה מישהו. מסתובבים, מסתובבים. מה הסיכוי שמישהו מבני המקום יעצור ויגיד, סליחה, אדון גברת, אפשר לעזור? אתם מחפש פה משהו, מחפשת פה משהו? הסיכוי, אפס. ואם לא אפס, כמעט אפס. כלום. הוא נמצא אי שם בשכם, מי, מה, איפה? מי יספור אותו בכלל? פתאום האמצעו, נכון, אנחנו יודעים, זה היה מלאך. הוא שואל אותו, מה תבקש? אפשר לעזור לך? אז יוסף ככה, בכלילות, אפשר לעזור לי. אתה יודע מה? כן. את אחי אנוכי מבקש. את האחים שלך? שמעתי, נסוד אותן. מה הסיכוי שדבר כזה יקרה? שגם ישאלו אותו וגם ייתנו לו אינפורמציה. מבין יוסף הקדוש ברוך הוא איתי. והוא ממשיך ללכת. והוא ילך. הוא יבקש מהם גם סליחה. כי גם אם חולמים, לא כל דבר מספרים. הוא מוכן לעשות את זה בלב שלם. בלי שום ספק. מבין את האוטו. והוא הולך, והוא רואה בזה סימן. הוא מגיע לאחים, זורקים אותו לבור. יושבים לאכול לחם. ואומרים, נאכל ונשתה, ואחר כך אנו מושכים אותו. זה פסיקתא רבתי פרק י', פסיקתא רבתי פרק י', פרשת כי תישא. נאכל ונשתה, ואחר כך אנו מושכים אותו, ומעלים והורגים אותו. אכלו, שתו, ובאו לברך. אמר להם, יהודה, באים להרוג ומברכים את הקדוש ברוך הוא, אין זה מברך אלא מנעץ. אי אפשר לעשות דבר כזה. לכו ונמכרו לישמעאלים. מוציאים אותו מבור מלא נחשים ועקרבים והוא לא מת. הוא מבין שהקדוש ברוך הוא איתו. המחירה הייתה למדיינים. והם דילרים מומחים על המקום, ראו את הישמעאלים, מכרו אותו לישמעאלים, עשו עליהם קופה. קיבלו יותר ממה שהם שילמו עבור יוסף שהוציא אותו מהבור. והישמעאלים עם מה הולכים למצרים? עם נפט. והפעם הלכו אימה? עם נוחות צריב עלות, בסמים. עוד סימן עבורו, בורא עולם הולך איתו יד ביד. הוא מגיע למצרים, הוא מגיע לבית פוטיפר. חיים ברמה בלתי רגילה. והוא מוצא חן בעיני כולם. לא נתפס בכלל. עבד. מגיע לכאלה רמות. ויום אחד, הבעל חוזר מהכנסייה, כמו שכותב רשי, אומרת לו, אשתו, אל תשאל, השארת אותי פה לבד. יוסף ניסה להתחיל איתי. תפסתי לו את המעיל והוא ברח. תגידו לי, אם מותר לשאול, פוטיפר האמין לאשתו או לא האמין לה? בטוח שהוא לא האמין לה. היה ברור לו שהיא משקרת. כי אם הוא היה מאמין לה, הוא היה הורג אותו. ואם לא הורג אותו, איפה הוא שם אותו? בבית הסוהר, מקום אשר אסירי המלך אסורים. אתם מבינים מה זה? זה בית הסוהר, 5 כוכבים. יש אינטרנט, יש אימייל, יש 3 ארוחות ביום, יש הכל מסודר. מה שצריך, אוניברסיטה, הכל, לומדים מה שצריך. אם הוא היה מאמין לו, אז זורק אותו לזה בצוהר, שמקבלים פרוסת לחם וחצי צלחת מרק, הוא היה מתפגר שם בבית האסורים. ברור שהוא לא האמין לה. אבל לשחק את זה טוב, אז הוא שם אותו בכזה בצוהר. גם איזה אורי יד השם. אלא שבבצוהר, ליוסף הייתה מעידה אחת. מה הייתה המעידה שלו? הוא בבית סוהר 10 שנים. כל בוקר הוא קם ושואל ריבונו של עולם, עד מתי? עד מתי? כמה? בורא עולם עונה לו. איך הוא עונה לו? דרך החלומות של שר המשקים ושר האופים. שר האופים יתעלה. שר המשקים יחזור לתפקידו. איך הוא ידע? כי שר האופים רואה בסל העליון מכל מאכל פרו. מה זאת אומרת? ממה שהוא אוהב, עוגות, לחמים. מה זה? איך יכול להיות? אין פה תהליך. אין חרישה, אין זריעה, אין קצירה, אין קמח, אין ניסה, רק לחם, זה לא יכול להיות, הוא מת. מה רואה שר המשקים? בחלומי גפן לפניי. בגפן שלושה שריגים, ענפים. עלתה, עלים, ניצה, פרחים, מהפרחים יצאו ענבים, הבשילו אשקלותי הענבים, ואז כוס פרו בידי, והוא סוחט את זה לתוך הכוס. זאת אומרת, יש פה תהליך. אז הוא חוזר לעבודתו. כאן יוסף היה צריך לעצור ולהגיד, רגע, אני לא פרופסור לחלומות, אז החלום בטח מדבר גם אליי. זאת אומרת, אומר לי בורא עולם, זה תהליך, אל תדאג, אתה יוצא מפה. עוד מעט. ואם זה היה קורה כך, פרו היה חולם שבוע אחרי זה. ושר המשקין כבר היה מביא את יוסף לפרו. אבל יוסף אומר, תעשה טובה. תגיד מילה טובה עליי. גנוב גונבתי מארץ העברים, וגם פה לא עשיתי מיומה, כי שמו אותי בבור. ברגע שהוא ביקש את העזרה הזאת, זה היה הטעות. הוא לא הבין את פתרון החלום, שזה גם עבורו. והוא נהנה שזה בעוד שנתיים נוספות. אבל הוא למד לקח. כי כאשר הוא עומד מול פרו, ופרו אומר את החלומות ליוסף, הוא אומר לעצמו, רגע, רגע, אני הרי לא פרופסור לחלומות. עוד פעם חלומות? אז זה גם מדבר אליי. ואז הוא אומר, וואו, מה קרה? פרו חלם שבע פרות, דקות ושמנות. השמנות אוכלות את הדקות. הוא מספר לי, יוסף, בחלומי שבע פרות יפות תואר, יפות מראה. אחריהם שבע פרות רכות בשר, ורכות הבשר אוכלות את יפות התואר. אומר יוסף, הזכרנו פעם את זה בהקשר אחר, עוד פעם אומר לעצמו, שבע פרות יפות תואר, אמא שלי, רחל, ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. כמה שנים אבא עבד את אמא? להינשא לה שבע. והדודה לאה ועיני לאה רכות, אמנם בקוף וקף, אבל זה מה שהוא שומע. וכמה שנים אבא עבד לדודה? שבע שנים. ופרות הרכות אכלו את יפות התואר. בני לאה רצו להרוג אותי. אז הוא מבין שהוא פותר את החלומות של עצמו. והוא מבין שעוד מעט המשפחה תגיע. ואז הוא נותן עצה. אולי הוא יקבל תפקיד, והוא יעזור להם להגיע. וכך קורה. הוא כבר למד מהטעות עם שר המשקים. בורא עולם מדבר איתו. הוא איתו יד ביד כל הדרך. ואז הוא נהיה משנה למלך. מעניין, הבעיה של פרו הייתה, איך יכול להיות שעל היאור עומדות ביחד הרכות, השמנות והדקות. הרע והטוב, איך יכול להיות ביחד? קודם רע, אחר כך טוב, קודם טוב, אחר כך רע. מסביר לו יוסף, בשבע השנים הטובות, כבר תתחיל לאסוף בר, תמלא מחסנים עם אוכל לשנים הרעות. אז בטוב אתה כבר עסוק בהכנה לרע. אז זה ביחד. ופרו פשוט נדם, אשר איש אשר הוא הלוקים בו. ויוסף רואה את זה עוד קודם. הוא אומר לפרו, בלעדיי, אלוהים יענה את שלום פרו. אתם מבינים מה זה? אתה לא אלוהים, פרו. אתה כמו כל אחד. יש אלוהים אמיתי, אלוקי השמיים והארץ. פרו צריך להרוג אותו מיד. הוא לא עושה לו כלום. יוסף הולך יד ביד עם הקדוש ברוך הוא. בדרך לאחים, בבור מלא נחשים, בבית פוטיפר, בבית האסורים המיוחד, המשוכלל, עם החיים הנוחים שם, באמירה לפרו, בלעדי האלוקים הנה את שלום פרעה בפתרון החלומות, זה התפקיד שהוא מקבל. אז ברור לו, זה מהלך שיביא את קיום החלומות. ברור לו, בארץ ישראל זה לא יכול להיות. הוא מקווה שזה יהיה פה. הוא רואה פה את יד השם, צד אחר צד. ואז האחים מגיעים. איך הוא ידע? אמרנו. קיבל מידע מיד דרך האחראים על כל המשטרת הגבולות ממנשה ואפרים, והם ישר מובלים אליו לארמון. הם בשוק. יוסף אומר להם, מרגלים אתם. כי יוסף ברור לו דבר אחד, הוא לא משחק עם האחים שלו, ולא משחק עם אבא שלו. איך כותב לנו הרמב"ן? הרמב"ן כותב, אחרי שהיה בבית פוטיפר, עוד לפני שהוא נהיה משנה למלך, יש לתמוע אחר שעמד יוסף במצרים ימים רבים, והיה פקיד ונגיד בבית שר גדול במצרים. פוטיפר. איך לא שלח מכתב אחד לאביו להודיעו ולנחמו, כי מצרים קרוב לחברון כשישה ימים. ואפילו היה מהלך של שנה ראוי להודיע לכבוד אביו, והיה פודה אותו בממון רב. אבל היה רואה כי יש את החוויות אחיו, וגם אביו וכל זרו, אי אפשר להיות בארץ. קיווה שיהיו במצרים, בירותו הצלחתו. וכל שכן, שימו לב למשפט, אני שנים לא הבנתי אותו, כל שכן, אחרי ששמע חלום פרעה, נתברר לו כי יבואו כולם שמה, והתקיימו כל חלומותיו. איזה כל שכן? שמע את חלום פרעה. ההסבר הזה, כמו שאמרנו, הוא שמע את חלום פרעה, ובעצם הוא הבין שהוא פותר את החלומות של עצמו. פותר את החלומות של עצמו. והם יגיעו. אבל הוא גם יודע, הוא צריך לבדוק, כדי שיוכל לחזור לאבא ולהגיד לו, אבא, השליחות מולה במלואה. צריך לראות מה קורה עם האחים. אבל הוא יודע לפני הכל, הוא שולח אותם הביתה עם אוכל. אתם מבינים מה זה לשלוח אותם הביתה עם אוכל ממצרים עד חברון שישה ימים? זה לפחות 4-5 לילות במלון, באוטל, במוטל, איך שתרצו. מה פירוש? שמים את הדברים בחדר, מתארגנים, יורדים למטה, מתפללים ערבית, אוכלים, יושבים לחיים קצת. יש עוד אנשים במלון. מדברים מדי פעם. תראו לכם אם ידברו עם איזה אחד, בתוך כדי השיחה הוא יגיד להם, אני ממצרים, ואז אחד אחים יגיד לו, תשמע, אפשר לשאול אותך משהו? באנו למצרים, עצרו אותנו במשטרת הגבולות, עצרו אותנו, אמרו שאנחנו מרגלים. לא לקחו אותנו למשטרה המקומית, ישר לבית הלבן, ישר לבית של סגן הנשיא. בום, אנחנו מרגלים. לא מקשיב לנו בכלל. מה, ככה נוהגים אצלכם? זה הכל חשוד הולך לסגן הנשיא הביתה? לארמון? על מי אתה מדבר? היו אומרים לו. על זה, זה העוזר של פרעה? תשמע, הוא בכלל היה בבית סוהר 12 שנה. הוא מוכשר בפתרון חלומות. פרעה חיבב אותו, עשה אותו משנה למלך. מיד האחים היהודים שזה מי? יוסף. והוא לא היה ממלא את שליחותו. יש דרך אחת, שאחים לא ידברו עם אף אחד. מה שהיה ברוסיה לפני 50 שנה, אולי פחות. שאמרו למישהו, תקשיב טוב, אתה מרגל, אנחנו יודעים את זה. עוד פעם אנחנו תופסים אותך, אתה הולך לסיביר כל החיים. אתה לא תצא משם, תזכור, זה הזרה האחרונה. אדם כזה, ברחוב לא ידבר לא עם אמא שלו ולא עם אבא שלו, לא עם אחותו ולא עם אחיו, עם אף אחד. כי כל אמירה שהוא יוציא מהפה, מסרת מידע, לך תוכיח שלא. יוסף אומר להם, אתם מרגלים, ואני יודע את זה, תיזהרו. ככה הם דיברו רק עם עצמם, רק עם עצמם. בדרך הזאת הוא בודד אותם מכל מי שמסביב. ילכו, יחזרו. שידברו עם עצמם כמה שהם רוצים. עכשיו תראו מה קורה. הם במצרים, אומר להם מרגלים, עוד פעם, והם באמת מבינים את זה, הם לא מדברים עם אף אחד בדרך. עכשיו שימו להם מה עושה פה יוסף, לא תמיד שמים לב לזה. הוא אומר להם מיד, שלחו מכם אחד, ויקח את אחיכם ואתם מאסרו ויבחנו דבריכם האמת איתכם. תשעה פה אחד הולך להביא את האח הזה. מה הם עונים לו? כלום! אין על מה דבר, מה? ניקח את הבן היחיד של רחל מיעקב? זה אפילו לא נושא לדיון. לא למסע, כלום, אין תגובה. יוסף שמח שאין תגובה, אבל הוא רוצה לבדוק את זה עוד קצת. שם אותם במשמר שלושה ימים. אולי הם יישברו. כלום. אחרי שלושה ימים מה הוא אומר להם? אם כן, אם אתם, את האלוקים אני ירא. הוא אומר להם ביום השלישי. ואם כן, אם אתם, אחיכם אחד יעשר בבית משמרכם, ואתם לכו אביו שבר אבון בתכם. אחד יישאר פה, אתם תשעה, תחזירו, תביאו אוכל. אתם מבינים מה זה? איך אמרנו קודם? איך נקרא בית הסוהר? איך? בור. תשעה יחזרו, אחד יישאר בבור. תחליטו את מי אתם משאירים בבור. מה התגובה של האחים? אין מילה. עוד הפעם נזרוק מישהו לבור? בכלל אין מצב שנגיב על זה בכלל. מילה לא אומרים. ואז באים האחים ואומרים, אוי אוי אוי, אבל אשמים אנחנו על אחינו אשרנו צרת נפשו והתחננו אלינו. הם מדברים עם עצמם, ולא שמענו, כי בא אלינו הצרה הזאת. וראובן אומר, אמרתי אליכם, למה תחתיו בילד, ולא שמעתם את דמו, הנה נדרש. יוסף לא מסוגל לשמוע את זה, הוא פשוט נמס. יוצא החוצה, בוכה, בוכה, מנקה את הפנים וחוזר. ויסוב מעליהם ויפק. לא היה אדם שבכה כל כך הרבה פעמים, בכל התנך כמו יוסף. 10 פעמים הוא בוכה. ואם התורה כתוב שהוא בוכה תורת אמת, אז הוא בוכה. תורה זה לא ציורים וסיפורים. ואז הוא חוזר אליהם ואומר, הוא לא אומר, ויקח מאיתם את שמעון. עכשיו אתם תלכו לחזור. תחזרו הביתה, תביאו את בנימין. הם בכלל לא הגיבו. יוסף ראה את זה, הוא בכה משמחה, מהתרגשות. הם לא מוכנים לקחת את האח שלו היחיד למצרים. הם לא יזרקו שוב פעם אף אחד בחיים לבור. הם אפילו לא מגיבים, לא מתייחסים למה שהוא אומר להם. כלום. בשביל יוסף זה דבר אדיר. ואז מגיע בנימין. והם אוכלים, ושותים, ואיך אומר הפסוק? וישקרו עמו. אומר רשי, מיום שמחרו לא שתו יין, והוא לא שתה יין, ואותו היום שתו. הם לא שתו יין, כי הם קיבלו עליהם עוד צער, עוד אבלות. אי אפשר לחיות אחרי מה שעשינו בצורה נורמלית. אבל למה יוסף לא שתה? אומר הבן יהוידע במסכת שבת, קוף למתת, כי יוסף כל השנים במצרים, יום יום, יום יום, בן של רחל שגם היא יום יום, זוכים את מה שלמדנו עליה, מתפלל הקדוש ברוך הוא, ומבקש דבר אחד, בורא עולם, במחילה, ברחמים וברצון, אל תעניש את האחים שלי, אל תעניש אותם, רק את זה לא. אני מבין שזה כך צריך להיות, אך הוא לא יודע מתי הוא יתפלל, הוא אחראי על כל כלכלת העולם, אשר יש לו פנאי, נכנס לחדר, סוגר את הדלת ומתפלל. אויל ואין לו זמנים קבועים, הוא לא יכול לשתות יין, כי שיקור אסור ביין, בתפילה. שותה יין אסור להתפלל, אז הוא 7 שנים, כל השנים האלה, לא 7, 20 שנה לא שתה, כלום. והנה יוסף, עכשיו האחים שותים, ואז הוא שולח אותם. ולפני שהם עוזבים את העיר, לא, רצים אחריהם, מי גנב את הגביע? למה הוא צריך את זה? השתחוו לו. תביאו עכשיו את אבא וגמרנו. למה? אומר הרמב"ן. והעניין שעשה להם הגביע, לא שתהיה כוונתו לצערם, אבל חשד, אולי יש להם סינה בבנימין, שיקנו אותו באהבת אביהם כקינתם בו, בטח אבא אוהב אותו, והם מקנים. או שמה הרגיש בנימין, שהיה ידם ביוסף, ונולדה ביניהם קטטה וסינה. על כן לא רצה שילך עמהם בנימין, אולי ישלחו בו ידם, עד שהוא בדק אותם באהבתם אותו. מה הפירוש? החלק הזה עוד היה חסר לו בפאזל. מה שעל פניו נראה בסדר, זה לא אומר שזה בסדר. איך בודקים את זה? עוד לפני שהם יוצאים מגבולות מצרים, שעדס בטוח לא יפגעו בו, מגיעים אליו שליחי יוסף, גנבתם גביע. הגביע אצל בנימין. מה התגובה הראשונה של האחים? קראו סמלותם. מה פירוש? מתי קוראים בגד? באבלות. באים למקדש, לירושלים, לכותל. לא היו שם 30 יום. קוראים. קריאה עניינה כמו כלי שנשבר. חסר פה הכלי. הקריאה עניינה, למה קוראים באבלות? שבו על הרצפה, יניחו אפר על הראש כמו שהיה בזמן הגמרא. למה לקרוע? קריאה פירוש הדבר, חסר פה משהו. מאבדים פה משהו. זה נשבר. ברגע שהם קוראים, ומיד בהוראות שיוסף נתן להם, תביאו אותם מיד אליי, אני רוצה לראות אותם. והוא ראה שכל אחד מגיע עם בגד קרוע, זאת אומרת כל אחד בעצם הבין, נקרנו, נתלשנו. לקחו לנו אח אחד, אנחנו בגללנו, ועכשיו יקחו את האח השני. ברגע שהם נתנו להבין, חסר לנו, יש פה חיסרון אדיר, מרגישים שחסר, הנה תקבלו את החסר, אני יוסף אחיכם. אני יוסף אחיכם. אז יוסף מתוודא אליהם. ולכן גם בחלום הראשון, לא כתוב שמשתחווים לי, אלומותיכם תסובנה ותשתחוונה לאלומתי, עדיין לא ידעו שהוא יוסף. אלומה זה אוכל, זה קמח, זה חיטים. הם באו לשבור, והם משתחווים לזה שנותן את החיטה. החלום השני כבר, זה אחרת, משתחווים לי. אז הנה לנו, מה שיוסף עשה פה בגאוניות אדירה, כדי לחבר אותם ביחד. זה מה שיכל לעשות במצב הזה. ואם כך, כמה זה נפלא, שיוסף מבין, הייתי בבור, בשכם, חזרתי עוד פעם לבור במצרים, בבית האסורים, ולמדתי איך יוצאים מהבור. למדתי חלומות, זה לממש את החלומות שלנו בכל חלום. בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים. למה חלום קשור גם לשיבת ציון? כי נאמר בזמירות שבת, יזכות אבות יגן עלינו. נצח ישראל מצרותינו גאלינו, ומבור גלות דלינו ועלינו. כל הגלות נקראת בור. איך יוצאים מכזה בור? איך? את החי אנוכי מבקש. ומה השמיעה? מה הוא שמע מאותו איש? שמעתי נסו מזה. אומר רשי, נסו מהאחווה. הם כבר לא רוצים אחווה. מזה. זה בגימטריה 12. הם נסו מהרצון להיות 12 אחים. ויוסף אומר להם ערב מותו למשפחה, ועליתם את עצמותיי מזה, אבל איתכם, אנחנו ביחד. אנחנו ביחד. יוסף שומע, מה הם אומרים לו? כולנו, בני איש אחד, אנחנו. בכל התנך. עוד פעמיים. מופיעה המילה נחנו, לא ונחנו, לא אנחנו, נחנו. איפה? במגילת איכה. נחנו, פשענו ומרדנו. עוד פעם, נחנו נעבור חלוצים לפני השם. אם אנחנו מרגישים כולנו בני איש אחד, נחנו. אז גם אם נחנו, פשענו ומרדנו, נוכל לעבור חלוצים לפני השם. את היחד הזה צריך. פעמיים נאמר משיכה בתורה. פעם ימשכו ויעלו מהבור. וכך המשפחה התפרקה. פעם שנייה, משכו, קחו לכם איש סל לבית אבות סל הבית. זה הפרידה מגלות מצרים וההליכה ביחד. התחילתה של הגלות, וימשכו, פירקו את המשפחה. יציאה מהגלות, משכו, קחו לכם. כולם, בחבורה אחת, בחדר אחד, לא שוברים עצם. כל הלילה הזה, זה לילה שביחד. כשיש את זה. אז יש את הכל. זה הקדוש ברוך הוא רוצה. את הביחד. גם אם שונים. את החי אנוכי מבקש. אנוכי. כשבורא העולם מדבר עם אומות העולם, מה הוא אומר להם? ראו אתה כי אני אני הוא. אני, פירוש הדבר, שונה לגמרי מהמילה אנוכי. אדם מגיע לאיזשהו מקום, לא מכיר אף אחד, ניגש אליו מישהו בבית כנסת, אומר לו שלום עליכם. מי כבודו? מה אנחנו אומרים? אני ראובן. כי אני זה ביטוי של דיסטנס, של ריחוק. אני, אתה. לא מכיר אף אחד, אני. אבל אם באים לפלוני בבית כנסת, אומרים, תגיד לי, אתה אותו פלוני המפורסם, זה אתה? מה הוא יגיד, אני? זה גאווה. הוא אומר אנוכי. אנוכי זה מילה שבעצם מכילה. אנחנו ביחד, זה אנוכי. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו באנוכי. אנוכי, אנוכי הוא מנחמכם. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך. את החי לא אני מבקש. אם זה אני, זה אני פה והם שם. את החי אנוכי מבקש. אם יש את האנוכי הזה, יש בעצם את העינייני. העינייני והאנוכי הולכים ביחד. זה בורא עולם רוצה. ואיך זה מתבצע? שרק מתקבלת החלטה אחת. אין מחלוקת. זה החלטה, אין מחלוקת. יוסף קיבל את ההחלטה הזאת. שהוא הלך, זה לא עזר בהתחלה. לאחים זה לקח יותר זמן, והם כתוב, הירדו אחרי יוסף, ולא בני יעקב. אומר על זה המדרש, מהו אחרי יוסף? בתחילה לא נהגו בו אחווה, אלא מחרו. בסוף נתחרטו, ובכל יום ויום אמרו, נלך, נחפש אותו הנשיבי על אביב. וכשאמר להם, רדו למצרים, כולם נתנו בליבם לנהוג בו אחווה. שיש החלטה, מה שיהיה, ונתווכח, אין מחלוקת. אז פתאום מגלים כמה כולנו בני איש אחד אנחנו, למרות השינויים. זה היבט אחד בכל המהלך של יוסף והאחים. אם את ההיבט הזה אנחנו לוקחים ליום יום שלנו, כראים מול העיניים בפרשות האלה, במיוחד בחודש שבו הראייה שלנו משתדרגת, כי לעולם, כמעט לעולם, פרשת מקץ היא שבת חנוכה, של לראותם, לראות נכון. אז בסייעתא דשמיא, נזכה, ויתקיים אנו עוד בזו השנה, יהיה זכות אבות יגן עלינו, נצח ישראל מצרותינו גאלינו, ומבור גלות לנו ועלינו, לנצח על מלאכת בית השם, מתוך בריאות, מתוך ברכה, ומתוך שמחה, ואור של גאולה.
האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מאיר גולדוויכט בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי כוחה. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי כוחה.
כל חי תמיד איתי כוחה.